שבועי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. ואת השעה השנייה אנחנו כמובן כמו תמיד פותחים עם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות כלים לשינוי בחיים. רחל, בוקר טוב, שבוע טוב,
שבוע מבורך,
שבוע נפלא. ואנחנו מציינים היום בערב ומחר באמת את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה, יום הזיכרון לגיבורי ישראל. ואת מדברת היום, אנחנו נדבר היום על משמעות האחדות בעם לרגל היום הזה.
כן, אוקיי, היום באמת בערב
אנחנו
נציין את יום הזיכרון. ואני רוצה רק להגיד שבחדשות עכשיו, כשהמתנתי להיכנס לשידור, שמעתי שלנו בעצם 25 אלף הרוגים בשנות קיומנו כאן במדינה, ובעצם הכאב הוא מאוד גדול. ויש לי תלמידות ש הם בעצם הקריבו בן, ואני רוצה לדבר על העובדה שבעצם לא צריך לקרוא להם יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי האיבה, כי אם יום הזיכרון לגיבורי העם, ואלה האימהות הן גיבורות שלנו, אותם אימהות שבעצם אם עם ישראל משול לגוף אחד על פי הקבלה, אנחנו גוף שלם, ומחסר, וחסר לנו עבר. כולנו כואבים כשבגוף חס ושלום חסר עבר, גם אם לא כואבים הולכים עם זה, אבל חווים את זה, יודעים מה דרוש כדי להתאר בעצם להיות גיבור, להתגבר, להוציא גבורה החוצה, ולוותר על הרחמים, ולוותר על המסכנות. ובעצם ההצעה שבעצם עולה, זה בואו נחליף את השם במקום חללי צה"ל, לקרוא להם גיבורי צה"ל. הרבי מלובביץ' קיבל אחרי מלחמת ששת הימים את נכי צה"ל, והוא אמר, לא צריכים לקרוא לכם נכים, צריכים לקרוא לכם מצוינים. אתם מצויני צה"ל, אתם אלה שהצטיינתם. וכאן באמת הדבר הזה להבין שבעצם עומדים מולנו הורים, אחים, גיבורים, שבעצם בן גיבור שלהם, או אח, או חתן, או עשה איזושהי פעולה שבעצם הקריב את עצמו בשבילי. אני לפעמים מושלת את זה אפילו למשל מאוד נמוך. אם יבוא אליי מישהו ויגיד, אני צריך את האוטו שלך, נפתח עיניים ונגיד, מה זאת אומרת? למה אתה צריך את האוטו שלי? אני לא נותן את הרכב שלי, זה שלי. אני, אמא עמדה ממול, ואמרו,
רחל, אני קוטעת אותך לשנייה, כי אני מרגישה שלא שומעים אותך מספיק טוב. את כאילו אורך חוקה משופרת הטלפון, מהתומית, או ככה, אני שומעת אותך כמו מאחורי מסך, אז אם את יכולה טיפ-טיפה
אוקיי,
לשפר...
אני ככה יותר טוב?
הרבה יותר טוב, כן, כן, הנה, שיפרנו.
אוקיי. אז הנה, בעצם, אם תבוא מישהי אליי ותגיד, היא תבוא לאימא ותגיד, אני רוצה את הרכב שלך, צריכים את הרכב שלך. אם זה לא משהו, אנחנו לא באמת נותנים רכב, לא באמת נותנים דברים ברמה כזאת, אפשר להרח, אפשר לעזור, אבל פה נותנים ילד, נותנים את הילדים לטובת עם ישראל, מקריבים אותם. ומלשון הקרבה זה מלשון קרבה. מקרבים אותם להשם ולשליחות של הקדוש ברוך הוא בזה העולם לעם ישראל. אלה גיבורי ישראל, ומהמובן הזה אני רוצה להגיד שכולנו מרגישים אחים ושותפים וכאובים ואוהבים באותו מידה, כי הדבר הנפלא, ראיתי סרטון של איש בסביבות ה-30-40 שמדבר על זה שהוא יליד אוקראינה, באוקראינה ורוסיה יש מלחמה, והוא עמד במלחמה הזאת, פעור פה, הוא לא מכיר דברים כאלה. אנשים באו מחול, חיילים התחננו לצו 8, לעלות לטיסות מהחופשות שלהם, לבוא להילחם. אנשים נותנים אוכל, זמן, תפילות, ציוד. חיילים יודעים שהם חלילה יכולים לאבד את החיים בקרב, והם לא נסוגים ולא מחפשים פתרונות קלים. להבין שאנחנו עם שבעצם מגדל גיבורים, ובזכות הגיבורים האלה נוסרת בתוכנו גבורה ואפשרות באמת לחיות חיים יהודיים אמיתיים. צריך לדעת, אני רוצה להגיד שבכל התקופה הזאת אני חוזרת לזה הרבה, ואני רוצה להגיד את זה שוב, לא בעם ישראל הגויים נלחמים, אלא בקדוש ברוך הוא, ששם השם עלינו נקדש, ואותם ואת הקדוש ברוך הוא הם מחפשים. אנחנו נשאי הקדוש ברוך הוא בעולם, ובתור נשאים הם רוצים בעצם את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא איתנו. צריך לדעת את זה, והם הגיבורים של הקדוש ברוך הוא, ובוודאי שלנו. אז יהיה רצון שבאמת תהיה גילוי משיח, ויבוא הביטחון והאור האמיתי, מה נכון ומה לא נכון, ומהו עולם של אמת ועולם של חסד, וגם להבין שהקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד מילדיו, וכל הקרבה מהסוג הזה היא לא בחינם, היא עבור באמת הצלה שלמה של העם וקידוש שם שמיים ברבים. אז זה השיתוף שלי.
כן, וואו, באמת.
אני לא יכולה להתעלם מזה, גם יש
ברור,
תלמידות.
ברור, ברור, הרבה תלמידות, כן, כן, כן.
תלמידות בתעצומות שיום הזה הוא יום מאוד מעצים ומרגש בעבורם. ובאמת שנתבשר רק בשורות טובות. ונדע באמת לאהוב ולהעריך כל אחד, זכות מי שאנחנו, נשאי הקדוש ברוך הוא.
כן, ובאמת, אלה שנפלו, זה נפלו על קידוש השם ממש, הם נמצאים שם במקום כל כך גבוה, שאנחנו רק יכולים, אתה שכוח בסיפורים על גדולי ישראל, שאמרו ללכת לקברים שלהם להתפלל, זה כמו ללכת לקברי צדיקים, אז איפה אנחנו, כן.
נכון, כל המציל נפש אחת מישראל.
כאילו קיים עולם מלא.
אתה תביא כמה נפשות הם מצילו, כמה העולם.
מדהים, מדהים. מדהים, מדהים, באמת.
אז הקדוש ברוך הוא ישלח באמת רפואת הנפש ורפואת הגוף.
כן, ונחמה, הרבה נחמה. כן, ומשיח בעזרת השם בקרוב. תודה, תודה על הדברים האלה, תודה רבה לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים, באמת דברים כל כך חשובים. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל המשפחה היא תמיד איתי, ואם דיברנו על יום הזיכרון, ובכלל המילה זיכרון, אני חושבת, היא מרתקת את כולנו, מה קורה לנו במוח, ופתאום אנחנו שוכחים, ואז אם עלה מה קורה שם, כי שוב שכחתי את השם שב, ושוב לא זכרתי אם קיביתי את הגז, ומה זה כבר אומר. אז אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לאיתי עניאל, שהוא חוקר מוח, ומומחה לשיפור הזיכרון. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אחל, מה שומך?
ברוך השם, בסדר. וככה, מתחילת המלחמה, בחצי שנה האחרונה, חלפו יותר מ, בוא נראה שאני קוראת את זה נכון, 15,768 שניות, ובעצם בכל שנייה עוברות שניות נוספות. אז מה בעצם קרה למוח שלנו מאז פרצה המלחמה, כן? ואיך בכל שנייה שעוברת, הוא בעצם, המוח לא מפסיק, והוא ממשיך וממשיך להשתנות. מה קורה לנו שם בקופסה הזאת בפנים?
כן, אז בעצם המוח שלנו כל הזמן, ובפרט בתקופה הזאת, הוא כל הזמן משתנה. כשאנחנו מדברים על השינוי הזה, אנחנו מדברים על מושגי זמן של שניות, שניתן לומר שהביטוי המובהק ביותר לשינוי הזה שהמוח שלנו עובר, נמצא בזיכרון שלנו. זה בא לידי ביטוי N ביצירת מסלולי זיכרון חדשים, שהם בעצם תוצר של תהליכי למידה, למידה אבל במובן הרחב, כן? של חשיפה שלנו למידע חדש, זה קורה כל הזמן באופן בלתי פוסק, ואין בחיזוק או החלשות של מסלולי זיכרון קיימים. כך אנחנו למעשה משפיעים על העיצוב הפנימי של המוח, ואם הוא פיל לשים לב, כל הזמן משנים את המוח.
מאוד מעניין, מאוד מעניין, ואני לרגע עוצרת אותך, כי יש כל מיני סוגי אנשים, יש אנשים שחייבים כל הזמן להיות מעודכנים ולזכור פרטים. יש לי חברה שיודעת ממש בעל פה את שמותיהם של כל החטופים וכל אחד את הפרטים שלו ואיפה וכמה ואיך, ויש כאלה שאומרים אני לא מסוגלת, אם אני רוצה להמשיך להיות אמא לילדים שלי אני צריכה להתנתק, אני לא יכולה לשמוע, אני לא יכולה להיות בעניינים. לא, זה שני צדדים קצת קיצוניים, ויש את אלה שבאמצע.
אוקיי. נכון, תראי, בעצם הכל מתחיל מהזיכרון שלנו לטווח הקצר, וניתן לומר על, במרכאות מסך, הזיכרון שלנו לטווח הקצר, שהוא כל הזמן מתעדכן, כל הזמן מתחלף. בשעה אחת שיש בה 3,600 שניות, בעצם המסך הזה מתחלף, אפשר לומר, כל שנייה, כולל עכשיו, כן? אנחנו כל הזמן מעדכנים את הזיכרון שלנו לטווח הקצר, והזיכרון לטווח הקצר הוא בעצם הבסיס לזיכרון לדווח הארוך שלנו, כן? לכל המערך של הידע שיש לנו. עכשיו, אם דיברנו על זיכרון לדווח קצר, חשוב להדגיש שצוואר הבקבוק של הזיכרון שלנו לדווח הקצר הוא הקשב, בעצם הקשב הסלקטיבי שלנו. וכאן אפשר לשאול ככה, לחבר את זה לשאלה פרקטית, והשאלה היא לאיזה מידע אנחנו קשובים, לאיזה מידע אנחנו בוחרים, כן? מתוך קבלת החלטה. להיות קשובים, כן ניתן לומר שיהיה לנו קשה מאוד, אני אומר את זה על דרך השלילה, כי קל יותר לתאר את זה על דרך השלילה, יהיה לנו קשה יותר, עד בלתי אפשרי, לזכור מידע שלא היינו קשובים אליו בזמן אמת. עכשיו זה יכול לבוא לידי ביטוי לא בדברים שהם דרמטיים, או משקפים אירועים, או טראומות וכו', יכול לבוא לידי ביטוי בפעולות פשוטות שאנחנו מבצעים בחיי היום-יום שלנו, כן? דיברת על חלקן בתחילת השיחה שלנו, כן? כמו על נעילת דלת, או על כיבוי גז, או על כך שאנחנו ניגשים לחדר לקחת משהו מהחדר.
ואז לא זוכרים מה רצינו, כן.
כן. והשאלה היא איפה המוח שלנו נמצא בזמן אמת. לא פיזית, פיזית אנחנו יודעים איפה הוא נמצא בזמן אמת, כן? הוא נמצא יחד עם הגוף. אבל איפה המוח שלנו נמצא מבחינה קוגניטיבית? זה מתחבר לתופעה מרתקת בחקר המוח שנקראת mind wandering, כן? תופעת המוח הנודד. התופעה הזאת בעצם מתחברת לכמה מחקרים, למספר מחקרים מעניינים שנערכו בנושא, שאחד מהם מצא מחקר חב וכיף, כן? שבכ-47% מהזמן, כלומר קרוב למחצית מהזמן שלנו, כן? אנחנו מבחינה קוגניטיבית נמצאים במקום אחר, כן? במקום שונה מהמקום שבו אנחנו נמצאים פיזית. וקל מאוד להסביר את זה ולחבר את זה גם לרוח התקופה, כי אנחנו טרודים יותר, יש לנו יותר אופציות, יותר ערוצי חשיבה, אוקיי? כל מה שקרה במובן של, אפשר לומר, הטראומה הכללית הלאומית שאנחנו חווים בתקופה הזאת, כן? המוח שלנו עסוק מאוד. השאלה החשובה, שאותה אנחנו צריכים לשאול, הייתי אומר, בצורה יותר מעשית ומקדמת, היא במה המוח עסוק, ואיך אנחנו מנתבים את העיסוק שלו למקומות שמשרתים טוב יותר את המטרות שלנו בחיי היום-יום.
זאת אומרת, הזיכרון האנושי בעצם להפוך אותו לכלי לפיתוח חוסן אנושי.
נכון, נכון, כי בזיכרון האנושי יש בעצם את כל הקודים שלנו, כן? להצלחה, לחשיבה מקדמת. בזיכרון האנושי יש לנו את כל המיומנויות, את היכולות, שחלקן שמורות לנו בתת מודע, כן? אבל יש לנו המון כוח שם בזיכרון. הכוח הזה מקודד בקשרים עצביים, כידע בעצם שיש לנו בתחומים שונים, וכאן נשאלת השאלה, אם אנחנו באמת עושים בו שימוש בזמן אמת, אוקיי? מה שכן ניתן לומר על הידע הזה, זה שיש לנו יכולת גם לחזק אותו, כי למעשה כל פעם שאנחנו שולפים מידע מהזיכרון, אגב, זה רלוונטי לכל סוגי המידע, כל פעם שאנחנו שולפים מידע חוצה מהזיכרון, אנחנו במקביל גם קולטים אותו פנימה מחדש, כן? התהליך הנורו-קוגניטיבי הזה נקרא התגבשות מחדש, או re-consolidation, כן? וזה בעצם מחבר אותנו לכך שאנחנו יכולים לחזק זיכרונות טובים, יכולים לחזק זיכרונות מעצימים. אגב, התהליך ההפוך הוא תהליך שגם כל הזמן מתרחש. למעשה, כל הזיכרונות שלנו עוברים לאורך זמן תהליך של דיכוי. זה נקרא LTD, Long Term Depression. למעשה זיכרונות שהן לא בשימוש. אפשר לתת לך המון דוגמאות, אבל הדוגמה הכי פשוטה היא, יכולה להתחבר נגיד לשמות של חברים וחברות שהיו איתנו בגן הילדים, כן?
ולא זוכרים.
בגיל חמש או שש. זה ברור שבאותה תקופה זכרנו את השמות היטב, כי הגענו כל יום לגן, ותרגלנו כל את השמות. אבל מה קרה לאורך השנים? לאורך השנים, בעצם הקשרים העצביים שמייצגים את המידע הזה נחלשו, כתוצאה מחוסר שימוש, והביטוי לכך הוא בקושי בשליפה, או קושי בשליפה במקרה הטוב, במקרה פחות או בשכחה, אוקיי?
כן.
אז הדבר שחשוב להדגיש הוא שיש לנו יכולת מעשית, הרבה שואלים את השאלות האם ניתן למחוק זיכרונות.
או, בדיוק, זאת הייתה השאלה הבאה, כי דווקא עכשיו, אחרי שאנשים חוו טראומות כל כך קשות ונחשפו למראות נוראים שממש מקשים עליהם לחזור לחיים, אז האם אפשר למחוק זיכרונות לא טובים?
כן, כן.
או זיכרונות קשים.
בהחלט שאלה נשאלת, כן? והיא מאוד רלוונטית גם כמובן לרוח התקופה. התשובה היא, מבחינה מחקרית, מדעית, היא שאין דרך למחוק זיכרון. כמו שאנחנו אגב בקלות רבה עושים את זה במכשיר הטלפון הנייד שלנו,
או במחשב,
במחשב, נכון? יש לנו את הדרך לעשות את זה בצורה מאוד פשוטה. במוח האנושי אין לנו איזשהו מנגנון כזה שאנחנו במרכאות יוחסים עליו, ואז אנחנו מוחקים את הזיכרון, אבל כאן בא לידי ביטוי היכולת החשובה שלנו מאוד להחליש זיכרונות. אני מדבר כרגע כמובן על זיכרונות שאנחנו בכוונה תחילה רוצים להחליש אותם. לדוגמה, אם נדבר על טראומות, כן? יש הבדל בין טראומה לפוסט-טראומה, כי טראומה היא אירוע עצמו. ופוסט-טראומה היא בעצם התופעה שאחרי, כן? אז זה ברור, הרי יש לימוד דעים מוחלטת, זה שאנחנו לא היינו רוצים לשמור טראומות בזיכרון. היינו רוצים במרכאות לנפות אותן מהזיכרון או לשכוח אותן, כן? אז מה בעצם ניתן לעשות? עכשיו, בדרך כלל לפוסט-טראומטיים, כן, שנמצאים במצב שהוא, הייתי אומר, מנטרל אותם מבחינה תפקודית, במצב שהוא ממש לא מאפשר להם לתפקד, יש את מה שנקרא רומינציה. רומינציה, קצת לא נשמע טוב בעברית, אותה להעלאת גירה. מה שהם בעצם עושים, הם כל הזמן בצורה מעגלית ומחזורית שולפים את האירוע הטראומטי החוצה. ואז מה קורה? כשהם שולפים את הטראומה החוצה, הם גם מחזקים אותה בזיכרון, אוקיי? ואז זה מין לופ כזה, אגב, זה גם מתחבר מאוד לאנשים שנמצאים, לא עלינו, במצב של אבל, כן? ואז מהי המלצה המעשית כדי לחזור לחיים, לחזור לשגרת קטינה? היא לצאת מהמעגל הזה ולעשות משהו אחר, כן?
כן.
להפסיק את המחשבות בצורה אחרת. אז דרך זה שאנחנו, שוב, לא מוחקים, כי אין דרך מעשית למחוק זיכרונות, אבל שאנחנו לא עסוקים כל הזמן בשליפה הזאת של הזיכרון.
זה מה
שהוא שמור לנו, מפודד לנו.
מסייע לנו.
ואנחנו לא עסוקים באופן חוזר ונשנה בשליפה, זה בהחלט יכול להשפיע על חלישות הקשרים, וכשאנחנו מחלישים קשרים מסוימים, אז אנחנו במקביל יכולים לחזק קשרים עצביים אחרים, שהם יותר מקדמים אותנו. כן, יותר מחזקים אותנו
מבחינת תפקודית וכו'. איתי עניאל, הלוואי והיה לנו עוד זמן, כי זה מרתק, ואולי באמת תהיה לנו הזדמנות נוספת, כי הנושא הזה, אני בטוחה, מרתק את כולם. איתי עניאל, חוקר מוח ומומחה לשיפור הזיכרון, תודה רבה על הדברים האלה, והלוואי ויהיו לנו רק זיכרונות טובים, אבל כן, צריך לדעת גם איך להתמודד עם כל היתר. תודה רבה על הדברים האלה. אני רוצה להודות גם לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר, שעל הביצוע הטכני. אנחנו כרגע סיימנו, אנחנו נשמע עכשיו את יואב דיליון, מארח את דוקטור שיפר בנושא רפואת שיניים מתקדמת, שתהיה לכם מאזנה מצוינת ורק בשורות טובות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
אנחנו צריכים לארח את דוקטור טל שיפר ממרפאת דוקטור שיפר, ומדובר על רופא שיניים. אני מכיר אותו פה ושם, אני יכול להגיד לכם שמדובר על רופא שיניים מאוד מיוחד ועל מרפאה מאוד מיוחדת. ואתה יודע, דוקטור, קודם שלום דוקטור שיפר, מה שלומך ידידינו?
בוקר טוב. אז קודם כל, יואב, אני רוצה להגיד לך שאני שומע את התוכנית הזאת מדי פעם, ובכללי את רדיו קול חי, ואני מאוד שמח שהזמנת אותי. אנחנו יושבים בבני ברק, בלב בני ברק, ברבי טרפון, מול הבית כנסת הגדול.
ממש, נכון, נכון.
והאמת שעוד סבא שלי התחיל את זה לפני 42 שנה, אז אנחנו כל השושלת, וכשאתה מדבר על על הקהילה החרדית, אז שושלת זה הדבר שהכי משמעותי והכי חשוב. ובעצם זה סבא ואבא ועכשיו אני, וממש מרגישים את האב בן, אפילו קיבלתי ספר אבים, אבות ובנים.
כן?
כן.
יש מצב שאבא שלך או סבא שלך קרו לך שיניים?
יותר הלכתי לאמא, אמא גם רופאת שיניים. אז כל המשפחה. אבל בגדול כן, אנחנו יושבים בבני ברק בקהל החרדי, אנחנו יודעים מאוד מאוד לכבד את הקהל החרדי, כי אנחנו מרפאה שמאוד שומרת על סטנדרטים גבוהים של השירות והאיכות, כמו שלפעמים מבקשים ממנו אפילו שהסייעת תצא מהחדר והרופא צריך להתנהל בעצמו, כן, זה קורה.
כן.
ואנחנו יודעים איך לתפעל אירועים כאלה שבמקומות אחרים מסתכלים ואומרים, מה? לא הבנתי מאיפה הבקשות האלה.
תמיד חשוב לכבד. אני רוצה לשאול אותך, איזה ערך מוסף יש, או שאתה יכול לתת לנו לגבי רפואת שיניים?
אז זהו, שהתכוננתי מבעוד מועד, ורציתי היום לדבר דווקא על נושא שהוא פחות עם תהילה, נקרא לזה ככה. נושא של טיפולי שורש, כולם מדברים על שתלים, ובאמת יש לזה חשיבות רבה, ואני עושה המון המון שתלים. חודש שעבר עשיתי מאות שתלים, זה הסדר גודל שאנחנו עומדים. אבל חשוב גם הטיפולים האחרים כדי לא להגיע לשתלים. שתלים, להבדיל ממה שכולם חושבים, מחליפים תותבות, לא שיניים. ולהגיע לשתלים זה מצב שהוא כבר סוף הדרך. אז בואו נדבר על תחילת הדרך, איך לא להגיע לשם. טיפול שורש הוא טיפול חד פעמי, אני קורא לו, one shot. מה זה one shot? אם לא עשית אותו כמו שצריך, בצורה הנכונה והראויה, סביר להניח ש... השן תחזור להיות עם דלקת מאוד מהר, ומאוד מהר בשיניים, זה לא ימים ולא חודשים, שים לב, זה בשנים.
וואו.
ואם אתה תוך 4 שנים הלך הטיפול שורש והגעת למצב של שתל, אז אתה בבעיה מאוד חמורה, גם כספית, פיננסית, וגם בריאותית, שאתה מהר מאוד מתגלגל בכדור שלג ומגיע למצב שאתה צריך לתחזק את כל השיניים. אז חשוב להתחיל בטיפולים איכותיים, גם בסתימות, גם בטיפולי שורש. הרבה פעמים אני שומע מאנשים, קבעו לי תור לעוד 4 חודשים, לעוד 30 שנה. ואז אחרי חצי שנה כבר צריך לעקור את השן. בלי פתרונות קסם, שזה למדתי בבני ברק, כל מיני אנטיביוטיקה לדחות את הכאבים בעוד חודש, חודשיים.
לא מומלץ.
לא מומלץ בכלל, באמת. הטיפולים זולים בהתחלה, תרתי משמע, כן? אנחנו, שום דבר לא זול במדינה, ובטח לא בשיניים. אבל הכל יחסי. וכשאנחנו מדברים על הנושא של התמחור, אז כדאי פעם אחת לשלם ולשכוח מזה להרבה שנים. פעם היו טיפולי שורש שגם מחזיקים 30 שנה ו-20 שנה, ואני אומר פעם, כי היום כל אחד מנסה שיטה חדשה וצריך מאוד להישאר בשיטות הקונבנציונליות, השמרניות, ולא לרוץ לכל מיני חידושים שהמציאו לפני שנה, שנתיים, ושמענו עליהם באיזושהי כתבה או באיזשהו מקום.
זאת אומרת, טיפולי שורש, ואחרי זה מתקדמים אם צריך עוד משהו. נכון, טיפולי שורש זה שאחרי זה גם ניקוי תעלות וכל הדברים האלה.
בוא נסביר רגע בפשטות מה זה טיפולי שורש, לא בשפה המקצועית, כדי שבאמת קהל המאזינים יוכל להבין.
שתדעו שאתם סובלים מזה, כן?
ברגע שיש לנו השן עשויה כמו זכוכית בחומר שלה, במרקם שלה, היא מאוד קשיחה. כשיש אזור שהוא רך, זה נקרא הששת, זה בא משריות אוכל, כל מיני רמת חומציות בפה, הרבה סיבות שגורמות לכך, אבל ברגע שהששת מתחילה לחדור, אנחנו צריכים לבצע סתימה. לפעמים הששת מאוד קטנה, וכדי לעשות סתימה צריך אפילו להרחיב את החור, וזה מצב לא טוב, עדיף להישאר במרפאה, במעקב, לעתים תחופות, ולבדוק שבאמת אנחנו לא מגיעים למצב שהחור גדול מדי, אבל ברגע שהחור גדול מדי והוא מגיע לתעלות השורש, ללשכת השן, אז בעצם מתחיל כאבים. כאבים עזים ש... אני קורא לזה, זה בשפה המקצועית יותר, יש מעבר של אוויר בין הגוף לבין האוויר החיצוני. זאת אומרת שהרקות הזאת נמשכה מתעלות השורש ועד לחלל הפה. אז כשיש מעבר כזה ויש את הכאבים האלה, אנחנו חייבים לנקות את תעלות השורש, לחטא ולאטום אותם. זה בעצם טיפול שורש. להוציא, אני חוזר שוב, להוציא את תעלות השורש, את העצבים, לנקות, לחטא ולאטום. עכשיו, זה קוראים לזה סתימת שורש. ברגע שאומרים סתימת שורש, זה הרבה יותר מובן מאשר טיפול שורש, שנשמע טיפול אימתני.
זה נכון גם, סליחה, שנגיד מי שעובר טיפול שורש, אז אחרי חצי שנה, שנה, כבר אין דבר כזה של דלקת, כי זה נקי?
כן, ברגע שאנחנו עוטמים את תעלות השורש, בעצם הגוף יודע להתגבר על הדלקת, ולאט לאט היא מצטמצמת עד שהיא נעלמת. היא קורית מתחת לתעלות השורש, אבל אם אנחנו לא נאטום כמו שצריך את התעלות, והיום בכל מיני צילומי סיטי של 3D רואים שמזווית אחת בצילום זה נראה טיפול שורש מצוין, ומזווית שונה יש עדיין מעבר של חיידקים, וזה לא אטום לחלוטין. ואיך אתה יכול להימנע מזה? לדעת בעצם שאתה עובר טיפול שורש נכון. אז קודם כל יש מומחים עם מספר רישיון מומחה, שהם למדו עוד 3.5 שנים התמחות בטיפולי שורש. הבעיה איתם שהמחירים שלהם בשמיים, אתה משלם 3,000 שקל רק לטיפול שורש,
וואו.
בלי מבנה וכתב, אז בן אדם מן המניין אומר, רגע, אין לי את התקציב לשלם את זה, אז איך אני באמת יכול לפתור את זה? אתה שם אותי במצב שמצד אחד אתה אומר לי, רגע, או אצל מומחה שפותר את הטיפולים הכי מסובכים, או שמה?
או שלא עושים, כי אין כסף.
בדיוק,
כן.
אז זה לא נכון, יש כל מיני פתרונות ביניים של רופאים ש... אני ממליץ לבדוק שהם עוסקים רק בטיפולי שורש. מהבוקר עד הערב, תבקש ממנו לעשות סתימה או קטר, הוא יגיד לך, לא, אני מבצע רק טיפולי שורש. אמנם הוא לא מומחה, אבל הוא כן התמקצע בתחום, והוא ברמה מאוד גבוהה, כי הוא רגיל לזה, והיד, התחושה הטקטילית היא מהבוקר עד הערב, אותה תנועה, והוא כנראה מאוד חד, ויודע לבצע את הטיפול כהלכה. אז פשוט לשאול, אדוני הרופא הנכבד, האם אתה מבצע רק טיפולי שורש, או מבצע עוד טיפולים? עזוב מומחיות, מומחיות, דיברנו על זה, מחיר אסטרונומי, זה בסדר, יש מקרים שמצדיקים את זה, כמו חידושי טיפולי שורש, אם בוצע טיפול שורש לא טוב, או אם יש תעלות שהן מסובבות, וכל מיני דברים כאלה, אבל כשאתה רוצה לעשות טיפול שורש, שהוא סטנדרטי בידיים טובות, אל תעשה את זה אצלי, אני לא עושה טיפולי שורש, יש לי שני רופאים שעושים רק טיפולי שורש במרפאה, מהבוקר עד הערב, אמנם אתה צריך לחכות קצת לתורים, ויש עזרה ראשונה שמטפלים בזה כמו שצריך, אבל ההנחיות מאוד ברורות. רופא של טיפולי שורש צריך לעסוק ולהתמקצע רק בזה, כמו שאתה יואב ברדיו, זה
כן.
התחום התמקצעות
נכון,
שלך,
נכון,
מקודם
נכון.
אמרת לי 27 שנים,
כן.
אתה בתחום, וזה גורם לי לחייך, אתה יודע, אני אוהב אנשים שהם מאוד טובים בתחומם. זה ממש...
גם פסח לא רע, הטכנאי שלנו דרך אגב.
פסח מדהים, אני רואה את החיוך שלו, ויש לו המון המון מה להגיד עם חיוך אחד, וגדול.
תגיד לי, אתם ממש נקרא מרפאת שיניים פרטית, נכון?
אנחנו מרפאת שיניים.
אבא, סבא, אמא, אתה וזה. יש, אני אתאר לעצמי, יש הבדל להגיד בין מרפאת שיניים פרטית כמו שלכם לציבורית, כמו קופת חולים, או כאלה של הביטוחים?
יש הבדל מאוד משמעותי. אני מאוד מכבד ומעריך גם את הקופות חולים שהם נותנים איזשהו מענה, אבל בסופו של דבר השירות נמדד פה ברמה של תוצאות. ואם אני יודע לסיים טיפול שורש, מבנה וקטר בשני מפגשים, ובן אדם אחר בחמישה מפגשים, אז אותו בן אדם שעובד, יכול להיות שאת השעות שהוא הפסיד, את הזמן, את הכאבים, ואת הדרך, זה לא היה משתלם לו. אז קבלה מהירה של מטופלים, הבחנה מהירה ותוצאה מהירה. לא, הרופא של הטיפולי שורש, עוד חצי שנה נקבע לך, ואז שהוא מגיע, הוא כבר מגיע למצב של השתלה והכירה, וכאילו הוא אומר, רגע, אבל זה היה סתימה. ואז קבעו לי טיפול שורש אחרי מספר חודשים, כשהגעתי לרופא של הטיפולי שורש, הוא אומר לי, כבר אי אפשר להציל את השן. זאת אומרת, הזמנים פה הם מאוד מאוד חשובים. צריך להבין שאם אתה לא תטפל מהר ובזמן, אז סביר להניח שהבעיה תגדל. ואצלנו בגוף, הכאב הוא מה שמטריע לנו שצריך לטפל, אבל לפעמים לא כואב, והדלקת ממשיכה, והיא אוכלת לנו את העצם ואת השן, ואם לא נטפל בזמן, כמו שאמרתי, אז אנחנו נגיע לטיפולים שהם מסיביים יותר. והאמת שאני רואה את זה בקהל החרדי קצת יותר, בגלל שאין זמן, ויש דברים יותר חשובים, וזה לא בראש מהעיניי, אז כן. כן, זה קורה.
עכשיו, מה לעשות, אתה רופא שיניים, נצר למשפחת רופא שיניים, בן אדם קם בשבת בבוקר, כאב שיניים מטורף, ואין מרפאה כמובן בשבת, ואין עזרה ראשונה, ואין זה, ביום ראשון טס לקופלה אליכם, או לאן שהוא צריך, אבל עדיין ביום שבת הוא סובב, יש משהו כאילו להרגיע, זה כל הפטנטים האלה של ציפורן, של ערק, שמה, לא יודע, זה עוזר?
קודם כל נתחיל בזה שאם אתה במרפאה פרטית ויש לך רופא שיודע לתת לך מענה גם בזמנים לא זמנים, ולא איזה מערכת שאתה עומד מולה ואלך תקיש באינטרנט מה הבעיה, אם בכלל יש שם מישהו בצד השני וזה לא איזה בוט או רובוט.
או בטלפון, הקש אחת, הקשתם מקיש, תשע כבר עבר הכאב.
בדיוק, אז אם יש לך מענה, אז אתה יכול להתייעץ עם הרופא, ואני עונה חופשי למטופלים שלי, והרופאים שלי עונים, אנחנו מונים מעל 10 רופאים שנותנים את המענה הזה, אתה יכול גם לבצע עזרה ראשונה בעזר מציון וכל מיני מקומות כאלה, ואז לקבוע תור מסודר ולטפל בבעיה. תרופות סבתא, הרבה מספרים לי שזה כן עובד, הרבה זה לא עובד. שורה התחתונה יש לזה הסבר מאוד לוגי, כשאתה עושה את ההבחנה ואתה רואה מה קרה שם, ואז אתה מבין, אוקיי, ערק הרגיע בגלל שהיה לנו נקרוזיס, שזה בעצם נמק בשן, וכל נוזל שהיית שם, אז הוא בעצם היה פותר את זה, אפילו מים. אז אתה יודע, זה משתנה, ואני אף פעם לא שולל שום דבר, במיוחד לא מהרפואה אלטרנטיבית, או כל מיני תרופות סבתא, אבל כן, כן כדאי לגשת למרפאה בזמן ולטפל, ולא לקחת מהשכן אנטיביוטיקה ולפתור את זה על דעת עצמך.
תגיד לי עכשיו, מה אתה עושה אם נכנס אליך לקוח כמוני? כמוני זה אומר, פחדן, פחדן, פחדן. עברתי בצבא פציעות וניתוחים של הרדמות של 6-7 שעות, על היסטו, כמו שאומרים ביידיש, אבל אני רואה רופא שיניים, אני פחד אלוקים. במה, יש משהו?
יש כמה שיטות, יש את מידת הסבלנות. קודם כל צריך להבחן את המקרה ולדעת האם הוא מפחד מכל הטיפולים, האם הוא מפחד מטיפול ספציפי, האם הוא מפחד בכלל מהמילה רופא שיניים, כי היה לו טראומה שהוא היה קטן. בכל אופן צריך רופא שיודע את הסבלנות הנכונה לקבל אותך ולא להילחץ ממטופל שמפחד, ותאמין לי שהושבתי על הכיסא אנשים ש מפחדים ולא מוכנים להתקרב למרפאת שיניים. כן, אז בעצם אפשר לקבל מטופלים חרדתיים, אין עם זה שום בעיה. יש גם כל מיני תרופות קלות שאפשר לתת לפני הטיפול, יש המון המון פתרונות, באמת שצריך להתאים כל מקרה לגופו.
עכשיו דוקטור טל, אנחנו אומנם רק ממש קצת אחרי תחילת התוכנית באמצע, ואני כבר מקבל פה עשרות הודעות באתר, איך יוצרים אתכם קשר? זה נשמע טוב.
אני אגיד לך, כשסבא שלי עוד התחיל את זה, הוא היה ממש, מי שמכיר יודע, ואתה יודע, להגיע למעברות של בני ברק, ובאמת אנחנו רחוב מתחת לישיבות הגדולות, בהר שם.
היה בנסט הגדול, כן.
כן, זה, עד עכשיו אין לנו שלט בחוץ.
אז
כן, אנחנו מאוד אותנטיים, וברוך השם, אנחנו מלאים, ואנשים מכירים, ומי שצריך להגיע יודע. יש לנו מספר כוכבית, כוכבית 5174.
כוכבית 5174.
כן, אני מדבר מהר, אז אולי צריך לחזור
לאט.
כוכבית 5174.
תרשמו.
אבל מכירים מפה לאוזן ומגיעים, ואנחנו מלאים ברוך השם, השם דואג לנו, ו
טוב, אז זה גם טוב שהתקשרו לכוכבית.
לגמרי, אנחנו מקפידים על סטנדרטים מאוד גבוהים, אז לא תמיד זה מתאים לכולם, מבחינת התמחור, מבחינת הסדר, שאנחנו דורשים שזה יתבצע כמו שאנחנו רוצים, אבל כל מי שעבר אצלנו טיפול אחד או סדרת טיפולים, תאמין לי, שכל המשפחה הוא שולח קדימה, אז, ופה כל משפחה זה שבט שלם, אתה יודע, לפעמים אני מטפל באיזה סבא, מה זה, זה מנהיג שבט. בן אדם שיש מתחתיו עשרות אנשים, וכולם באחידות.
וצריך לחשוב על זה גם שיש סיכוי שאותם עשרות אנשים יבואו אחריו.
זהו, שזה קורה, זה קורה ממש בהנחיית הסבא, וככה זה עובד פה בבני ברק.
זה כיף לטפל בציבור כזה, נכון?
אני מאוד מאוד מתחבר לציבור. היה לי גם מרפאה בפתח תקווה, שבהתחלה אמרתי, מה אני אעשה בבני ברק, אבא, אני לא אתחבר, ובטח יכריחו אותי לשים כיפה, אבל אני עובד בלי כיפה. רב גדול שהתייעצתי איתו אמר לי, יגיע הזמן שלך לבד, אל תקשיב לאף אחד, למה יש לי בערך 20 כיפות שקנו לי במגירה, ועדיין מכבדים ומעריכים, ואני מתחבר כל כך עמוק לאנשים, ותאמין לי שנגעתי באנשים שהם מאוד חזקים בקהילה, וברגע שהחיבור הוא אחר, אז לא שופטים, כל אחד יעשה מה שטוב לו, ובאמת...
תדע, גם הציבור הזה, ברגע שאתה מטפל בו ועושה לו טיפול טוב, יש מאוד את העניין הזה של הכרת הטוב, מאוד מוכרים לך תודה.
מאוד, 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 והם בסך הכל מאוד מעריכים שאני מכבד, יש אצלי בחדר המתנה ספרים מהשורה הראשונה של הציבור החרדי, תאמין לי שאני אוהב כל דבר באיכות, אני מאוד פדנט בדברים האלה, התייעצתי מה יכול לעניין, ומאז אנשים לא לחוצים יותר על תורים. יושבים בחדר המתנה, קוראים, לומדים.
יש להם גם כולל וגם רופא שיניים ביחד.
חבל על הזמן, חבל על הזמן.
עכשיו, שאלה אולי קצת קשה לפני סיום, אבל בכל אופן, נראה שאתה תעני על זה. מה עושים עם המחירים? מה קורה עם המחירים?
תראה, אני בן אדם שמטפל בסטנדרט מאוד מאוד גבוה. אני חושב שחסר מרפאות בבני ברק, כי יש מענה. יש מענה לסוג של המרפאות האלה, ולדעתי חסר מרפאות שמאוד איכותיות. אם אתה תסתכל מה שקורה בקופת חולים, אז נכון, המחירים זולים, אבל משלמים חודשית, ויש כל מיני השתתפויות, וברגע שמגיעים לטיפול גדול, שהוא לא סתימה, ואם עשו סתימה שהיא לא כמו שצריך, אז מהר מאוד מגיעים לטיפול גדול, אז אתה משלם כפליים. תעשה את החשבון שלך, מחיר פר זמן. לא מחיר פר טיפול. אם עשיתי סתימה והחזיקה ל-20 שנה, זה הרבה יותר זול מסתימה שאחרי שנתיים זה עבר לטיפול שורש מבנה וכתר, והגעתי למחיר של אלפים. סתימות זה במאות שקלים, טיפולי שורש, מבנים וכתרים זה באלפים, ושתלים זה בעשרות אלפים. תבין איפה אתה רוצה לעצור את הגלגל. תעשה, לא יודע, הגיעו אליי גם תוכניות טיפול עם 20 סתימות ו-30 סתימות, ילדים קטנים, אני אומר, איפה אפשר למצוא בכלל כל כך הרבה סתימות? אז אם אני הצלחתי לאתר לך 3 סתימות, ונכון, הם עלו 400 שקל במקום 20-30 שקל, אבל בעצם מנעתי בעיות עתידיות ויש לך שקט ל-10 שנים, אולי זה היה שווה לך את המחיר והוא יחסית זול. צריך לדעת איך אתה מסתכל על זה. כי התמונה הזאת היא קצת, אתה יודע, כמו תמונות שמשנות זווית. אם אתה תשקיע נכון מההתחלה,
תחסוך לעתיד,
ותקפיד,
ברור.
אתה תחסוך המון בעתיד, המון, המון. ודרך אגב, גם בקופות חולים, כשאתה מגיע לעניינים כירורגיים, התשלום הוא כמו במרפאה פרטית. פשוט אנשים כבר חושבים שמה, המחיר הוא אותו דבר, המחיר הוא הרבה יותר זול, אם אני הולך לשמוע במרפאה פרטית, המחיר כפול 3.
אנחנו ממש ממש לפני סיום, אז אני רוצה להגיד לך משהו. תשמע, אתה יושב איתי פה כבר 20 דקות, ואם אתה מטפל כמו שאתה מדבר, תרשום אותי.
תודה רבה. האמת, תודה רבה.
ואם אתם עדיין משגעים אותי פה לגבי החבר'ה, אני יודע שזה רבי טרפון 9.
כוכבית 5174. הבנתי. רגע, רגע, אני אגיד לאט. כוכבית 5174.
אתה תותח. תודה רבה רבה.
המון המון תודה על האירוח.
זה היה טוב. אני ברשותך... אני נראה לי שאני אזמין אותך לעוד תוכנית, זה נשמע לי טוב מדי. מסכים?
זה שלך, אני אשמח לבוא. תודה רבה.
תודה רבה.